קראנו לפרשת השבוע, פרשת קורח, פרק ט"ז בספר במדבר. פרשת קורח, אחת הפרשות המסעירות ביותר שעם ישראל עובר במדבר, כמו שהזכרנו בשם הרב יהודה זצ"ל, שקרא לספר במדבר ספר הדרך. וכבר אמרנו פעם שיוצאים הדרך, מה אומרים? תפילת הדרך. ולמה תנו להגיד תפילת הדרך? כי בדרך מה?
יש
תקנות. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו עברנו כבר את המתאוננים, את המתלוננים, עברנו את פרשת המרגלים, עברנו בדרך ייסורים וצרות, כי אנחנו בדרך. ככה מה? באה פרשת קורח ונותן לנו מבט נוסף על מה שאנחנו רואים, ואני רוצה להגיד בדברים חדים, חריפים אולי, ואני מבקש מחילה מראש, אם אני אומר דברים חריפים. על מימד אנושי שיש לי, לכם, אני לא יודע. וזה נקרא מידת הגאווה שהיא בזויה בתכלית הביזוי. ואדם יכול להיות במדרגה כל כך גבוהה שהוא זוכה לכבוד או לכבוד, והוא יוסיף גאווה על גאוותו. זוכר אני הייתי בכותל המערבי באיזה אירוע לפני הרבה שנים, אני כבר לא זוכר מה היה האירוע, ועל הגב של ההידרה, אם אתם מכירים, היו גדולי תורה בעם ישראל מכל המגזרים, ולמטה היו אלפים. היה איזה מין עצרת, אני לא זוכר כבר את הסיבה, ואני הגעתי כרגילי בגלל הטרדות ושאני עסוק, אבל ראיתי צורך להגיע, נתתי שיעור ורצתי, הגעתי לכותל, כבר הכל היה כמעט מלא, אז נשארתי ככה במקום קרוב לשערים הגדולים, ועמדתי שם ודיברו לי בתורה ותהילים, ואתה שומע פתאום המולה מאחריך, אתה מסתכל, אתה רואה שפוסחים את השערים, אתה אומר שאישיות מכובדת נכנסת. אתם יודעים מה, אני אכנס עם הרכב. אתה מסתכל, אתה רואה רכב באמת נכנס, פנימה. נו, אז כולם גבים, מבינים שמגיע איש גדול, איש מכובד, גדול תורה. יוצא לי מהרכב, הרב משש, זכר צדיק לברכה, יוצא החוצה, נשען על מקלו, והעוזר שלו, והם הולכים, אלא מרפסת שם למעלה, ואנשים רואים את הרב משש, אז מיד רצים כמנהג, עבוד הספרדים לוקחים לו את היד, נשקים. וכמו איזה מין קריאת ים סוג כדור, הוא עובר ואנשים פותחים את הדרך, נותנים לו לעבור. אמרתי, אני רוצה לראות מה? מה הוא נוהג, איך הוא עושה את זה, תורה וללמוד אני צריך. אבל אני נמצא מן ההזדמנות, ושזה נפתח, הלכתי אחריו. שאף אחד אומרים, חושב שאתה תלתור. אבל אני לא עמדתי לגנות מקום. רציתי לראות איך הוא מתנהג. ולא עברו מטרים ספורים. והרב משש זכר צדיק לברכה, כל אחד הוא כאן, ויהיה מנשק, ויהיה מנשק. לקח את המקל שלו, ועשה ככה. ככה לא יתקרב. אנשים סיכן, ולא, דורכית. אדם שבורח מן הכבוד, בורח, כי הכבוד גם אם הוא בא במקום הנכון גורם אצל האדם להיות נגוע בגאווה, וגאווה בתורה לא מתחברים. גאווה בתורה לא יכולים לגור ביחד. לכן אומרת המשנה מיד שכל מי שרודף אחר הכבוד הוא יותר זריז ממנו והוא בורח, וכל מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. החוכמה היא להיות יותר זריז מהכבוד שלא יתפוס אותך. כי באחד הדברים הללו, אחד הגורמים המרכזיים לנפילות הגדולות ביותר של אנשים הכי גדולים שהיו בעם ישראל, הכבוד, הגאווה. כן, תראה, מה רצית לומר? אוקיי, נחזור לעניין. יש סיפור שמסופר על תלמידיו של רב זושה, הידוע והמפורסם, שקראו, לימד, נתן שיעור על פרשת השבוע, פרשת קורח. אומר אל קורח למשה ואהרון, אומר, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם במילים אחרות? סליחה משה, סליחה אהרון, כל העדה הייתה במעמד הר סיני, כל העדה אמרה נעשה ונשמע, כל העדה דיברו עם הקדוש ברוך הוא והוא יטען שבכבוד פה אל פה. יושב עומד כוח ואומר למשה ואהרון, מדוע תתנשאו? ובמילים אחרות, מה זה להתנשאו? מדוע אתם מתגאים על עם ישראל, ברוכים הבאים תלמידי משנים שעברו? זה לא הנושא. לכן, מה הביא את כוח שהיה במשפחת לוי קהת מהחשוב שבהם, מנושא הארון? זאת אומרת שמי היה נושא את הארון? האנשים שהיו מסוגלים להחזיק, להחזיק דבקות בקדוש ברוך הוא באור במה? מושלם בזמן שנשאו את הארון. אם הייתה נכנס במחשבה אחרת, מה היה קורה? היו מתים. אדם במדרגה כזו גבוהה, זה בעל גאווה יותר גדולה. בא כוח הזה ומשה עומד, ומה אומר את התורה כשמשה אומר את זה? סליחה, כשקורח אומר למשה, אני קורא את הפסוק, חצי פסוק מנחם, לכן לא ביקשתי ממך לקרוא, כי זה חצי פסוק. אומר תגובה של קורח לאמירה הזו, מדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו. שאלו את הנידה של רב זושה, אנחנו לא מבינים. לא מבינים תגובה כזו. מה רע עשה משה רבנו שהוא היה צריך ליפול אפיים? אנחנו בתפילה בידוע, כידוע, נופלים אפיים. אנחנו יודעים שיש הבדל בהלכה שבכל מקום חוץ מירושלים אם אין ספר תורה, איפה שאתה מתפלל עכשיו, ויש נפילת אפיים, אתה לא נופל אפיים. אתה נמצא בבני ברק, תל אביב, אשקלון, אשדוד, לא יודע מה, בטיול, בנגב, בגולן, ואתה עכשיו עושה מניין, ויש עכשיו תחנון אומרים, צוות רמידות אומרים, אין ספר תורה שם, מדלגים על נפילת אפיים. בירושלים, כל ירושלים נחשבת כספר תורה לעניין, גם אם אין ספר תורה, אתה נופל אפיים. כותב רבינו הרי ומבאר שזמן נפילת אפיים היא זמן סכנה לאדם. כי ברגע שאנחנו נופלים אפיים, זה זמן מסוכן. האדם יכול לא לחזור לחיים. זה מכנס עכשיו בפירושים קבליים. אני לא מבין בזה כלום, עכשיו אני שואל מי שמבין. לכן, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו רואים שמשה נפל אפיים. משה נמצא בסכנת חיים באותו רגע. שאלו את הרב של רבי שלו, מה אתה רוצה? מה הוא רוצה? מה רע? רבי שלו עונה. פעם אחת, רבי שלו בשיעור אצל המגיד מקוזניץ'. שם של מקום, המגיד מקוזניץ' היה ידוע, ורבי שלו הלך לשמוע את השיעור. בית השיעור, רבי שלו נופל על פניו ומתחיל לבכות. אחרי שאלו אותו, רבי שלו, למה בכית? מה קרה? אמר רבי שלו, אני עכשיו קורא מילה במילה מהסיפור, ואתם זוכרים סיפורי חסידים, אנחנו מוצאים את התיאורים, מתרכזים בנקודה המרכזית. אומר רבי שלו, וזו הנקודה המרכזית, ראיתי את פמליה של מעלה באה לשמוע את דברי הקדוש הרב המגיד ולא יכולתי להתאפק מלשים בתשובה, לכן בכיתי, עשיתי תשובה. ככה אמר רב זושה על השאלה של התלמידים שלא, למה משה נופל אפיים? כך מה? משה רבנו נפל על פניו כי הוא היה צריך לעשות תשובה על מה? משה רבנו היה ידוע כענב מכל אדם אשר על פני האדמה, נכון? התורה אומרת עליו, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, לא חבר שלו, לא אהרון, לא איזה מין מאפיה מקומית. הקדוש ברוך הוא אומר, והאיש משה אמר, מתי הוא אומר את זה? לא, יש לפני זה הקדמה, כאשר אהרון ומרים מדברים במשה, מתגלה אליהם הקדוש ברוך הוא ואומר להם, איך העלתם לדבר בעבדי במשה בכל ביתי ואמנו? אתם מבינים מה קוראים בכל ביתי ואמנו? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שמבחינת הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו את כל המפתחות של העולם, ומשה לא עושה ככה בניגוד לרצון השם. הוא נאמן בכל ביתי. איך העזתם לדבר למשה? ולמשה? שירבו, זה כנראה מוישה אחר. סיפרתי לכם פעם את הסיפור שהיה במוישה פיינשטיין, זוכרים? סיפרתי לכם שזה היה אצלכם. ומוישה פיינשטיין בגדולי הפוסקים ביהדות, שידר בארצות הברית, ולכם אולי סיפרתי. יורד מהבית, ללכת לישיבה, הוא לומד בישיבה, אוניברסיטי, הוא הלך ללכת לישיבה. למטה יושב יהודי, בשכונה זה יזמה, בשכונה, חלום פתוח ברכב, מחכה לבן שלו שירבה. והבן מסיבות פנימות, האבא, מתעכב. רב מוישה פיינשטיין הולך בצד הזה של המדרכה, הולך לישיבה, צד השני יש אוטו בחנייה, עומד, חלום פתוח, אבל מחכה, בסוף הוא החליט לעורר את הבן, אז הוא הוציא את הראש מהחלום המוצק, מה יקרה? לבן שלו קראו מוישה. הרב פיישן נשא, סובב רצה לו, אמר, כן. אותו יהודי כמעט, כן. אחד להזיק את מדה, אבל האדם כמעט ידע לו, תתבייש. הוא לא אמר, בשבילה לא קראתי לך. הוא אומר, קוראים לבן שלו. ואמרתי, מה אתה נלחץ? קראת אבל שבאתי. משה רבנו. מה קורה פה? למה הוא נפל הפיים? כי משה רבנו מלמד אותנו את הדרך הנכונה, איך אדם בכל מעמד שלו יהיה צריך לבדוק את עצמו. הקדוש ברוך הוא מכבד את משה, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. ומה עושה משה רבנו כשאומרים לו מדוע תתנשאו? נופל הפיים. אומר את זה כששמע משה רבנו שחושבים לו שהוא מתגאה, הוא נופל הפיים לעשות תשובה. יכול להיות שיש בו קצת, איך תדע? אבל אם האנשים בחוץ חושבים ככה, יכול להיות שאני לא שם לב. משה רבנו עושה תשובה על משהו שהקדוש ברוך הוא מבין שאין לו. כוח, מה הוא מנסה לעשות? כוח רוצה לומר כי כל העדה כולם קדושים, כולם שווים. אין כבוד לזה ואין כבוד לזה, כולם אותו כבוד. ומשה רבנו, יש לו אחריות. משה רבנו הוא מנהיגם של ישראל. משה רבנו הוא הרב, הוא המלמד. אומר, אם יש מצב כזה, אני צריך לעשות תשובה. כי הם לא מבינים. אם הם לא מבינים, סימן שאני המורה, לא לימדתי טוב. אני הרב. לא הסברתי את הדברים כמו שצריך. אז הם טועים בשוגג. אני המטעה. לעשות תשובה. כי משה רבינו ככה, אני לא יודע מה אתם, מה יגיד אזוב קיר כמוני? מה אני יכול לומר שאני רואה שדברים לא הובנו, שדברים לא ירדו לעומק, אני צריך לעשות תשובה. בתשובה אדם לא יכול לעשות לעולם כל זמן שהוא מתגאה, כל זמן שהוא חושב שהוא שווה משהו, כל זמן שהוא חושב שהוא מלא מצוות כרימון. וזה נכון, אפילו ריקים שבישראל מלאים מצוות כרימון. כמו שאומר שיר השירים, אומר שלמה המלך, כולך רעייתה רעייתי ומומן בך, רקתך, אומרת הגמרא, מה זה רקתך? ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. נכון שאנחנו מלאים מצוות כרימון. כל ארבע עמות שאדם הולך בארץ ישראל, גם אם הוא מתכוון, גם אם לא יש לו מצווה, כולנו הלכנו פה יותר משתיים, שלושה קילומטר בארץ ישראל, כבר איזה 2,000 מצוות. מלאים! גם, כן, כן. ואיפה לומדים את זה? מלכות קריאת שמע, מלכות 18 בגמרא, מסכת ברכות, היה רוכב על החמור והגיע הזמן קריאת שמע, האם צריך לרדת או לא? אז אם הוא נמצא במקום שבו הגיע סכנה לרדת, הוא מוכר על החמור, מפנה את פניו אחורנית, כן, ופלא, ונשאר בדריכה, כן. לא משנה. ממילא, פה נפילת הפעם שמשה רבנו לעורר אותנו, שני דברים. לעולם אדם צריך לברוח מן הכבוד כמו מאש, ולעולם אדם לא יסמוך על עצמו, כמו שאומר הפסוק, ואל בינתך אל תישען, אל תחזיק מעצמך. זאת נקודה או יסוד כל כך עמוק, שכל כך קשה לי להתמודד. למדתי, אני יודע. למה אני צריך לחוש שאני לא יודע? לא, 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 זאת לא הכוונה. אדם צריך לדעת שאם הוא יודע הדבר, אז הוא יודע. אבל זה לא הופך אותך להיות גדול יותר מחברך שלא יודע. כי אתה והוא שווים, ואתם שניכם שווים בפני בורא העולם, וזה לא משנה שיגיע היום הדין ואתה תעמוד בפני הקדוש ברוך הוא. לא משנה אם אתה היית תלמיד חכם והוא היה רצחן, זה לא מה שמשנה. זה משנה איך אתה למדת תורה ובאיזה תנאים הוא למד. אתה יכולת לשבת בישיבה מבוקר עד ערב, כי ברוך השם היו לך שתי שולחנות. יכולת להיות רגוע מבחינה כלכלית, יכולת לעשות את זה במקום. אבל הרצען הזה, אם אולי היה עובד, לא היה לו מה לאכול. ובין מנחה למאירים הוא סגר את החנות והלך להתפלל מנחה לשיעור קצר בערבית. שכרו גדול משלך. לכן בתורה נאמר קביעת עיתים. כששואלים את העבד ובא לעולם, אומרים להם קבעת עיתים לתורה. לא אם יושבת כל היום בבית מדרש. ודאי שמי שיושב ולומד כל היום בבית המדרש זה בכתחילה, אם זה אפשר. אבל לא כולם יכולים. קבעת עיתים לתורה? תפילת המנחה למשל. כל כך מדברים על החשיבות של תפילת המנחה, עד כדי כך שאומרים שאליהו הנביא בהר הכרמל פלא מלאכים, מתי הוא לענה? בתפילת המנחה. ולמה תפילת המנחה כל כך קשה? כי אדם באמצע הביזנס, זה באמצע היום, זה הזמן שכל האנשים שעובדים באים לקנות כי הם גמרו את העבודה, והוא שוגר את החנות והולך להתפלל ולשיעור. זה כפי עדידים לתורה. זה באמת מראה איפה הלב של האדם. לא רבי נס, אלא במנחה ובשיעור. אדם כזה לא מתגאה. כי אומר, במה יש לי להתגאות? יש אנשים שנוהגים לדבר גבוהה גבוהה, סיסמאות, וסיסמאות של קודש. אני לא מדבר על סיסמאות ריקות, סיסמאות של קדושה. הדבר שעצמו הוא נחמד, בסדר, אתה יודע שאתה אומר דברים של קדושה, אבל הדבר שנמדד זה התוכן הפנימי של הסיסמאות הללו. האם אתה אחד בפה ואחד בלב, או שבאמת אתה מוציא מילים בפיך ואתה כזה? לא יודע אם אתם זוכרים או לא זוכרים, באחד מעלונים של הכיתה הבאתי את הסיפור שמסופר על הבעל שם טוב, שהוא עוד לא פורסם, לא התפרסם, היה עוד צעיר מלמד תינוקות. הוא הגיע לזה עיירה, נכנס לבית הכנסת, ראה את כולם שם במצב אנוש. יושבים? יושבי העיירה הזו, יש בצורת מסביב, והנה עומד מגיד על הבמה ועושה להם יום כיפור בריבוע. אתם חוטאים ואתם פושעים ואתם ככה, ויורה בהם אש שלהבת שורפת ליבותיהם, והם יושבים ובוכים, ואתם רוצים גשם, לא מגיע לכם גשם, ותדעו לכם שאם אתם תמשיכו ככה לא יהיה גשם, יהיה רעב, וילדיכם ימותו ונזוותיכם יהיו המנבות וכתועת עליהם שמה. גהלון על האדמות, ואנשים מרוב בושה מרוב פחד ישבו ובוכים. הבעל שם טוב היה צעיר עדיין, כבר לא יכול היה לשמוע את זה, ועד לא היה שום דבר. אז הוא ישב בקצה שם של בית המדרש, הוא קם, ופתאום ככה פונה אל המגיד ואומר לו, מי נתן לך רשות לדבר ככה על עם ישראל? מי נתן לך רשות ככה לפגוע בקדושים? מבנת של המקום, מי נתן לך רשות? אמרתי לו, עד הלם, כי בפעם ראשונה שמישהו ככה עונה לו, השתק! הלך ועשיתם ושם, אמר להם, יהודים יקרים, אתם בנת של הקדוש ברוך הוא, ואוהב אתכם, אתכם, אוהב אתכם כמו שאתם, ואם אתם רוצים שירד גשם, בואו נמצא בריקוד, נעבור את השם בשמחה. אנשים שמעו להבינו מה אומר עליהם, התחילה מהשם דו ככה לזכור את המסכה, שתיים עמד עם דרך לנטייה, ובבית הכנסת הפך להיות עיגול גדול פה בשמחת תורה וריקודים ושירה, חזר החיוך לפרצוף, אנשים ככה מזינים, יוצאים החוצה לחצר למקום ולא שמים לב שברטובים היה נזרע מהזה שמשתחיל הרגל. יש אנשים שמפריחים סיסמאות של קדושה, כי כל העולם כולם קדושים. תבדקו טוב, המשנה במסכת אבות אומרת, יש מחלוקת לשם שמיים, יש מחלוקת שלא לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים הלל ושמיים. הלל ושמיים חלקו באחד הנושאים הקשים ביותר מבחינה הלכתית, נושא של גט. אדם מגרש את אשתו היא פנויה. אם יספק בגט, מה היא? אשת איש. כי הגט לא גט, הוא פסול. בית הלל ובית שמאי חלקו ביניהם בנושא מסוים בגט, ובבית המדרש בנושא הזה היה צריך להזעיק, מה זה המספר של כיבוי? 102 אש במחלוקת. היו יוצאים בבית המדרש, היו עושים שידוכים ביניהם, ואם היה צורך שמישהו היה נותן גט לשיטת אחד מהם, הגט הזה פסול. לא יעשה השם מהילדה שלו בבית אשת איש, תפק אשת איש, ולא נמנעו מלחתן זה בזה, כי המחלוקת היא לשם שמיים, דיון הלכתי. אבל כשנצא, אנחנו עם אחד, אני אוהב אותך הלל. מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ו... מי זוכר? עדתו. לא כתוב קורח ומשה, אבל קורח חלק על משה. למה כתוב במשנה קורח ועדתו? סיסמאות, כולם קדושים. קורח רוצה כהונה, וראובן רוצה בכורה, וכל אחד רוצה משהו אחר, ולא אין מחלוקת. מפרישים סיסמאות גבוהות, יש משהו אחד שמלכד, אבל כל השאר זה מחלוקת בין זה לבין זה לבין זה לבין זה. חשוב לומר דברי קדושה, חשוב לומר ולהגיד סיסמאות של קדושה, אבל תבדקו טוב, האם זה לשם שמיים? נוכל משלום? לא. איך בודקים? איך ניתן לבדוק דבר כזה? משה רבנו מראה לנו את הדרך. אם אתה בעל גאווה לכבוד, ושמקישים בך האשמות של התנשאות, ואתה מתחיל להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אתה גאוותן גדול. אם אתה נופל אפיים ועושה תשובה, אתה במקום הנכון. כל אחד ואחד מאיתנו, השבת בעזרת השם, שישמע את הפסוק ויפול משה על פניו, תזכור שרצה משה רבנו ללמד אותנו, בכל מקום שיש מחלוקת תעשה תשובה שלך, בכל מקום שאנשים חולקים זה על זה, סימן שאם אתה שם אתה צריך להתעורר לתשובה. אנחנו נכנסים לראש חודש תמוז, שבת וראשון ראש חודש. ראש חודש תמוז עד המצאו ימים כרגלה, ולאחר מכן נכנסים שלושה שבועות, מציין בתמוז, תשעה באב. הנקודות המרכזיות שאנחנו צריכים להתבונן בכל שמתקרבים לאמצעיתו של תמוז, לזכור על מה חרבו שני בתי המקדש. הראשון, השלושת העבירות החמורות, והשני על חמור יותר, שנאת חינם. ולמה הוא חמור יותר? מאוד פשוט. השלושת העבירות החמורות, אחרי 70 שנה חזרנו לארצנו ונבנה בית שני, ועל אבון שנאת חינם כבר אלפי שנים אנחנו מחכים. ואם עדיין הבניין לא נבנה, זה אומר שיש לנו מה לעשות תשובה על שנאת חינם. יהיה רצון שנזכה להיות בורחים מן המחלוקת, מהאנשים שעושים תשובה ובורחים מן הכבוד. שבת שלום ומבורך.